אני רוצה להרוויח קצת עיסוק היום גם בפרשת משפטים ועוד ככה קצת בהשלמות של יתרו, אבל ברשותכם גם להיכנס ביחד לפרשת תרומה ולמשכן, כי תרומה, הלימוד בתרומה הוא תצווה, נפספס בסדר, יכול להיות שלכן סידר הקדוש ברוך הוא שיש ביקל פקודי שחוזרים על תרומה תצווה, שאם מפספסים אפשר להשלים שם. אבל בכל זאת משהו מתרומה אני רוצה להיכנס כבר. בניית המשכן שתחל בפרשיות האחרונות של ספר שמות, בתרומה ואילך עד סוף הספר, היא כדבריו של הכוזרי בניית הלב, הלב של העם. וללב הזה יש לב שלו, והלב שלו הוא התורה שנמצאת בארון. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ועשו ארון עצי שיטים. מאוד מעניין שחוץ מהארון, שהוא אחד מכלי המשכן, לא נאמר על אף כלי ספציפי אחר, ועשו. בכל הכלים האחרים נאמר ועשית. ועשו נאמר על המקדש כולו, ועשו לי מקדש. התורה לגבי המקדש היא כמו המקדש לגבי ישראל וכמו ישראל לגבי העולם. לכן זה ועשו. וללא כל קשר בכלל לדיון על האם הציווי על המשכן קדם לחטא העגל או איחר את חטא העגל, בעזרת השם נגיע לזה בפרשיות האחרונות של הספר, בכי תישא ובויקהל ובפקודי, ברור שפרשיות בניית המשכן ועשיית הארון מופיעות תכף אחרי מתן תורה. כדאי לזכור לפני שממשיכים שפרשת משפטים איננה פרשה מקרית אחרי יתרו. שהרי הפרק האחרון של פרשת משפטים חוזר לפרשת יתרו. זוכרים את פרק כ"ד בסוף פרשת משפטים, כשמסיימים, זה לא סוף, פרק שלם, כשמסיימים את פרשת משפטים על כל חוקיה, מי כי תקנה עבד עברי, עד סוף העניינים החוקיים של פרשת משפטים, חוזרים פרק שלם שרש"י אומר עליו אין מוקדם ומאוחר בתורה, וקודם מתן תורה נאמר, ושם נאמר ואל משה אמר עלה אלי ההרה, ושם נאמר נעשה ונשמע, וכל סיפור מעמד הר סיני בעצם מסתיים בסוף פרשת משפטים. ובין משפטים ליתרו, כמו שכולנו זוכרים, יש את אותה וב מפורסמת. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וב החיבור המחברת את עשרת הדיברות, את מעמד הר סיני, את החוויות העילאיות האלוקיות, את החוויות העילאיות האלוקיות הגדולות, עם הפרטים פרטים פרטים של משפטים. ורק אחרי שאדם או עם עובר את היכולת לחבר את הרעיונות עם ההתפרטות של הרעיונות, רק אז אפשר להגיע לנעשה ונשמע ולסכם את מתן תורה. זה לא אקראי זה שפרק כ"ד מופיע בסוף פרשת משפטים ולא בפרשת יתרו לפני מתן תורה. כאילו רוצה התורה לומר, מתן תורה כולל את שני החלקים האלה, את שתי החוויות הללו. את מתן תורה, את הר סיני, את מעמד הר סיני, ואת כל ההתפרטות עד לפרטים הקטנים ביותר של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וכל העם רואים בראייה גדולה 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 ומקיפה מאוד את הקולות, את הפרטים, כל קול במקומו. על כן מאוד מכוון שבעצם נעשה ונשמע, נאמר כאשר לוקח משה את ספר הברית וקורא אותו באוזני העם, וזה דווקא בסוף פרשת משפטים, כאשר אנחנו רואים שהתורה מתחברת אל הפרטים הכי מציאותיים, ולא נשארת רעיונות גבוהים בהר סיני. אחרי שתי הפרשיות הללו, אנחנו מצווים ב"ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם". ועכשיו צריך לקחת את המקדש הזה, ובלב של הלב הזה לקחת את הארון, ובארון לשים את התורה שהרגע דיברנו עליה. גם המקדש יכול להיות דבר מרומם ומנותק וגבוה וזר. והוא יכול להיות ושכנתי בתוכם. הוא יכול להיות מרוחק, ולפעמים הוא יכול להיות מרוחק באיזה מין רמה כזאת כאילו מאוד דתית. הוא כל כך גדול וכל כך קדוש, ואני מנותק ממנו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כדאי לזכור, בפרשת יתרו, כשקראנו את עשרת הדיברות, מיד אחרי עשרת הדיברות מופיע שם ציווי, מזבח אדמה תעשה לי, ושם מופיע משפט, בכל המקום אשר אזכיר, אבוא אליך ובירכתיך. כאילו נאמר, הישמר לך מלהפוך את הר סיני לאיבנט, לאירוע, למשהו ששייך לאיזשהו מקום גדול שנגמר. מלהפוך את הר סיני לדבר גדול, זה בעצם גם אותו חשש מלהפוך חלילה את בית המקדש לרחוק ומנותק ממך. לכן, ועשו ארון עצי שיטים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וכיוון שהמקדש עסוק בארון, אני מבקש ברשותכם לקחת מהארון ומעשרת הדיברות דיבר אחד, שלדעתי חוזר על עצמו גם בפרשת עשרת הדיברות כמובן, גם בראשה של פרשת ההתפרטות של הר סיני בפרשת משפטים, וברמיזה, יותר מרמיזה, גם בראש הכותרות של פרשת המשכן בפרשת תרומה שאנחנו עסוקים בה. הדיבר הוא לא תגנוב. לא תגנוב הוא דיבר חשוב מאוד. כולנו יודעים, מצווים בלא תגנוב. לפני שניכנס לפרטים או להגדרות שלא תגנוב, להגדרות שלא תגנוב, אני רוצה לראות איתכם דברי מדרש מופלא שמובא מפיו של רש"י על פסוק בשיר השירים. הפסוק פסוק ידוע לכולנו, שני שדייך כשני עופרים תאומי צביה, הרועים בשושנים. רש"י מסביר מקור אחד. שני שדייך, רואים במקור אחד זה מתחיל בדבר אחר. רש"י שיר השירים בפרק ד'. שני שדייך על שם הלוחות. תאומי צביה, שהן מכוונות במידה אחת. אנחנו כבר אחרי עשרת הדיברות, אבל עשרת הדיברות זה מהקריאות שתמיד אתה או אחרי או לפני, כי בעזרת השם צריך לקרוא את זה שוב במעמד הר סיני בשבועות, אז אנחנו תמיד לפני ואחרי. זה תמיד לנגד עינינו. המדרש הזה מדהים. אנחנו רגילים תמיד לחלק בין הלוח הראשון ללוח השני. נכון? הלוח הראשון עוסק, הנה, הלוח הראשון עוסק בבין אדם למקום, ותמיד אנחנו שמים לב שכבד את אביך ואת אמך מצטרף אליו, והלוח השני עוסק בבין אדם לחברו. כי שני תאומי צביעה, שני שדייך, כי שני אופרים תאומי צביעה, הרעיון הפרשני בא לומר, עכשיו נלמד את הלוחות אחד מול השני. לא במאונח, אלא במאוזן. וכך עושה רש"י. שהן מכוונות במידה אחת וחמישה דיברות על זו וחמישה על זו, מכוונים דיבור כנגד דיבור. אנוכי כנגד לא תרצח. שהרוצח ממעט את הדמות של הקדוש ברוך הוא. זה מצוין שאפשר לדבר על זה פה, כי פשוט ממש ככה רואים את זה, כאילו הכנתי את זה לפני השיעור, שזה פה מוכן על הלוח. אנוכי כנגד לא תרצח, שהרוצח ממעט את הדמות של הקדוש ברוך הוא. מאוד ברור. מאוד ברור. איך נאמר שם בפרשת נוח כבר? שופך דם האדם באדם דמו יישפך? כי בצלם אלוקים עשה את זה. ברור, כי ללת אלוקים תלוי, האדם הוא צלם אלוקים. לא יהיה לך, הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כנגד לא תנאה. שהזונה אחר עבודה זרה, דרך אישה המנאפת תחת אישה, תיקח את זרים. גילי פלאות. הבסיס הנפשי שלא תנאף ושלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי הוא אותו בסיס. חוסר יציבות של נאמנות. הנעיפה, הנעוף, הוא חיפוש הזר. כמו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. השלישי קשה לי, האמצעי, ועליו אני רוצה לדבר. לא תישא, הדיבר השלישי מימין, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כנגד לא תגנוב. זה כבר נשמע קצת קשה. למה? שהגונב סופו להישבע לשקר. זה נכון, אבל זה נראה פחות חזק. אתם יודעים? זה לא באותה עוצמה. אנוכי ולא תרצח, זה פילי פלאות. אין עומק יותר גדול ללא תרצח מאנוכי, השם אלוקיך. את החבר שלך אתה רוצח? אותי! זה מה שאומר, הקדוש ברוך הוא לקין. לקחת את לא תנאף ולומר שלא יהיה ולא תנאף, זה עניין אחד, זה פילי פלאות. זה אדם שלא יכול להיות נאמן למקורו. נפלא. האיש והאישה נקראים מקור, יהי מקורך ברוך וסמך מאשת נעוריך. זה הכי אמת שיש. לא תגנוב ולא תיסה, למה? כי הגונב בסוף יסתבך, יתפסו אותו והוא יצטרך להישבע לשקר. בקיצר זה בגרורה, זה לא ממש, זה לא אותו דבר. זה תמיד היה קשה לי. ומזה יבואו הדברים הבאים. אבל נמשיך את השניים האחרונים, כי הם לא קשים גם. הוא האמצעי קשה, סנדוויץ'. זכור, זכור את יום השבת לקדישו. כנגד לא תענה. מה זה לא תענה? לא תענה ברעך עד שב. עדות שקר, זה פילי פלאות. מהי שמירת השבת? מהי זכירת השבת? עדות. ויחולו השמיים והארץ להעיד. כל עניין השבת זה להעיד. אתה מחלל את השבת, אתה כאילו מעיד שלא שבת הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא עשה אותנו אנשי עדות, והוא מינה אותנו לזכור את יום השבת לקדשו. סדר? אז זכור כנגד לא תענה, שהמחלל את השבת מעיד שקר בבוראו, לומר שלא שבת במעשה בראשית. כל הרעיון הוא לקחת את הבן אדם לחבירו, ולומר אדוני בבן אדם לחבירו מתרחש בן אדם למקום, ובבן אדם למקום בן אדם לחבירו. במאוזן. שני שדייך כשני אופרים תורמי צביעה. אגב, המשל והנמשל הם מדהימים. מה שמניק אותנו, מה שאותו אנחנו יונקים ומקבלים ממנו את כל הכוח. שני שדייך מתאר את חלב האם, את הדבר הכי בסיסי, לפני שאתה התחלת לאכול אוכל לא בריא. כשאתה אכלת עדיין את מה שטוב לך. ומה שטוב לך, יש איזון מלא בין הלא תרצח והאנוכי. בין הלא יהיה והלא תנאה. בין העדות שלך על קיומו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לזלזול שלך ביכולת להעיד שקר על חברך. זה שדר אדיר, הקריאה הזאת של הדיברות, ממני שפחות מדי אנחנו עסוקים בה, זו ההצעה של רשי. החמישי, נראה גם הוא כאילו זו גרורה, אבל זה לא. כבד את אביך ואת אמך, זה תראי פלאות. כנגד לא תחמוד. לא תחמוד אשת רעך. בית רעך. אשת רעך. לא תתאווה. שהחומד סופו להוליד בן שמקלה אותו. ומכבד למי שאינו אביו. זה לא כמו הגונב סופו להישבע לשקר. זה בכלל לא דומה. החומד, מי שחומד אשת רעהו, ראשו כבר לא באשתו. עכשיו, הוא כבר יוצר מצב של אי-ברירות ביחס בין בנים לאבותיהם. הטהרה של המעבר של הדורות נתמעה, נתקלקלה. כבד את אביך ואת אמך, ואיזה מין דרך חיים שמאפשרת לך להצליח לחיות בעולם שאתה מצליח להגיע ללא תחמוד. האמת היא שעל זה לבד צריך שיעור שלם. זה דבר מופלא. לא תחמוד זה הדיבר הקשה ביותר, אולי בכלל הציווי הקשה ביותר בעולם. אמרו שלא תחמוד. אני חומד. מה זה אומר? לא תענה ברעך את שם, אני מבין? לא, אל תגיד. אני לא אגיד. זכור את יום השבת לקדשו, אני לא הגעתי למדרגה גבוהה, אני אקדש. לא תחמוד בית רעך, אל תרצה. הרי מזה אנחנו חיים. אבן עזרא אגב אומר, לא תחמוד לתילי פלאות, זו תוצאה. אם תחיה בעולם של אנוכי ולא יהיה ולא תישא וכו' וכו' וכו', תגיע למדרגה שלא תחמוד. רשי עכשיו אומר פרללי, במקבילה. אתה יודע למה קשה לך לחיות בעולם שלא חומדים בו? כי לא ברור לך המושג של אביך ואימך. הבית לא ברור לך. יש שיעור אדיר שצריך לחשוב עליו. אבל אני רוצה לחזור לנקודה שלנו, כי הרי כל אחד מהדברים של רשי פה יכול למשוך אותנו למקום שלו. אנחנו רוצים לחזור ללא תגנוב ולמשפטים ולמשכן שלנו לתרומה. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כנגד לא תגנוב. כי הגונב אמר רשי סופו להישבע לשקר, קשה לנו מאוד, אנחנו לא רואים קשר ישיר בין השבועה לשקר ללא תגנוב. יכול אדם להישבע לשקר על דברים אחרים. ויכול אדם לגנוב ולא תפסו אותו. ויכול אדם לגנוב ולא הודות. מה? אנחנו נשוב לזה. אני חושב שרשי מבקש מאיתנו להבין את עומק המושג לא תגנוב, אבל כדי להגיע לעומק של לא תגנוב, בואו נתחיל פשוט קודם כל מההגדרות של לא תגנוב. אלא שלפני שאתחיל מההגדרות שלא תגנוב, אני חוזר להערה שפתחתי בה. לא תגנוב נמצא באמצע, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו של עשרת הדיברות. נכון? כשעובדים על הלוחות כמאוזנים, אז לא תגנוב הוא האמצע של עשרת הדיברות יחד עם לא תיסה. ואז ואלה המשפטים. ובמה פותחת פרשת משפטים? מיד, הפתיחה של פרשת משפטים. היינו מצפים בהיגיון שפרשת משפטים תפתח בדינים אזרחיים רגילים. היינו מצפים לשור שנגח את הפרה לחובה למזיק. משום הפרשת משפטים פותחת בעבד עברי. והיא פותחת ב-ואלה המשפטים מקור שלוש, אני מדלג על שתיים, מיד אני אחזור. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה וביצאה אשתו אמו, וכו' וכו' וכו'. ובסוף אנחנו נפגשים פה באדם שלא רוצה לצאת לחירות. שלא רוצה לצאת חופשי. שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. הכוונה היא עד היובל. אומרים חז"ל, אוזן ששמעה על הר סיני, והלך זה וקנה אדון לעצמו. אגב, אתם יודעים מה אוזן זו שמעה על הר סיני? יש כמה וריאציות. במחילתא מופיע, אוזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב. ולמה מופיע לא תגנוב? יש עוד, כי לבני ישראל עבדים. למה מופיע לא... כי לבני ישראל עבדים הגיוני, כי הוא הלך וקנה אדון לעצמו. למה מופיע לא תגנוב? רש"י מסביר, כי תקנה עבד עברי. כי תקנה עבד עברי, אומר רש"י, ממי תקנה? אני מוכר את עצמי, או מישהו גורם לזה. כי תקנה, אומר רש"י, מיד בית דין, מקור ארבע, שמחרוהו בגניבתו. זה דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, האדם שעליו מדברים עם ההתחלה של פרשת משפטים הוא מי? גנב. רש"י מסביר לנו. כמו שנאמר, אם אין לו ונמכר בגניבתו. אם אין לו לשלם, הדין הוא שגנב צריך לשלם תשלומי כפל. אין לו תשלומי כפל. משום מה, מסיבות השמורות במערכת, לא הציעו פה את ההצעה הגאונית של בית סוהר. זה עוד לא חשבו פשוט על הפיתוח המופלא הזה. ואז אמרו, אם אין לו כפל ונמכר בגניבתו. פרימיטיבים כאלה. אם אחר בגניבתו, קצת ישקם את עצמו עד שיוכל לשלם. ככה פעם היינו פרימיטיבים, עוד לא היינו כל כך נאורים. היום קוראים למשפט נאור. לא היינו נאורים כל כך כדי לשלוח אותו לבית הסוהר וששם הוא יתחיל לבנות את עולמו האישיותי. כי תקנה מיד בית דין שמחרו בגניבתו. כמו שנאמר, אם אין לו ונמכר בגניבתו. גם בלי קשר. מה פעם שאתה הולך לצעות? תשלם את מה שלקחת. אין לך תעבוד 100 שנה שתשלם את מה שלקחת. מה הקשר בכלל בין זה שאתה לקחת לזה שאני משולל ממך את החופש? ומאשתך ומהילדים שלך ומהמשפחה שלך. זה לא הנושא שלנו עכשיו. מיד בית דין שמחרו בגניבתו. כמו שנאמר, אם אין לו ונמכר בגניבתו. או אינו, אלא במוכר עצמו מפני דוחקו. יש עוד סוג של עבד עברי. אדם מסכן שהגיע למצב כלכלי של דוחק, והוא לא יכול לחיות בחיים של ביומו תיתן שכרו, להיות שכיר יום ולסמוך כל יום על שכרו, והוא רוצה חוזה ארוך יותר, ואז הוא הולך ומוכר את עצמו ל-X זמן. אומר רש"י, מוכר עצמו נאמר כבר, אני אומר את זה בלי לקרוא מרשי בעל פה, בספר ויקרא, שם כתוב כי ימוך אחיך אימך. כאן לא כתוב כי ימוך, סימן שכאן לא מדובר באדם שמצבו הכלכלי, מצב העוני שלו, הוביל אותו להימכר לעבד עברי, אלא באדם שנמכר בגניבתו. שורה אחת פשוטה. פרשת משפטים לא מתחילה בעבד עברי סתם. פרשת משפטים מתחילה בגנב. או ליתר דיוק, מהי דרך שיקומו של הגנב? מעניין מאוד. מכל 10 הדיברות, פותחת פרשת משפטים לא ברוצח, ולא בנועף, ולא במעיד עדות שקר, בכל אלה הפרשה תעסוק, אלא בגונם. אנחנו לא שמים לב לזה, כי מבחינתנו הפרשה מתחילה בעבד עברי, אבל מדובר בגונם. הנקודה מאוד מעניינת. פרשת תרומה, כולם בטח זוכרים, פותחת לא בגונב ולא בלא גונב, היא פותחת בהלכה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. על המילים מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, לומדים חז"ל להלכה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, ולא מן הגזול, ולא מן העושק, ולא מן הגנוב. זאת אומרת, לפני שנכנסים בכלל למשכן, הערה א', האם אתם נזהרים בלא תגנוב? מעניין מאוד. צריך לתת על זה את הדעת. הזוהר הקדוש אומר במקור 5, על הפסוק, הלא פרוס, סוג בישעיהו, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית. נקרא רק ממש מעט מהמילים. לחם, אתם רואים בשורה השנייה לקראת הסוף, לחם לא כתיב אלא לחמך. כשאתה נותן צדקה, כשאתה נותן תרומה, מעניין מאוד, לוקחים את התרומה שאתה נותן למשכן לתרומה שאתה נותן לחברך. ממש סיפור המקבילות של 10 הדיברות. כשאתה נותן למי שצריך, קודם כל תבדוק אם אתה נותן באמת משלך. הלא פרוס לרעב לחמך. אתה את לחמך, השגת באמת ביושר? לפני שאתה הנדבן הידוע. הגדרה מדהימה, בוא נראה. לחמך, לחם לא כתיב, אלא לחמך. ההוא דילך מממונך, ולא דגזילו, ולא דעושק, ולא דגניבה. מוזר, מה אדם רוצה לתת צדקה, אז מה, הוא גנב? זה הרבה יותר עדים. תבדוק אם זה באמת, באמת, באמת משלך. נדבר על זה עוד מעט. ואז הזוהר ממשיך. דאי אחי, אם אתה נותן את התרומה, אם אתה נותן לחם, אבל לא לחמך, ואפילו שמך מופיע בגדול, שאתה תרמת פה בשמודעות גדולות, האיש החפץ בעילום שמו, עם השם בקטן, דאי אחי, אם אתה נותן וזה לא שלך, מעניין עכשיו, למה זכות ההוא? שום זכות לא הייתה פה, אלא ויילי דעתי לעד כרחובוי, אוי לו לאדם הזה, השלטים על הדוניישן שניתן בעילום שם, בנדבת הלב ובצניעות, רק אחר כך ביררנו מאיפה זה הגיע. זה בדיוק מה שיזכיר את חובך כל היום. כגב נדע, כגון זה, תראו איזה יופי. הזוהר בכלל לא מדבר על זה. הזוהר מדבר על הלא פרוס לרעב לחמך. כגב נדע, קחו מאיתכם תרומה. למה? למשכן. לארמה להרים ממה דילכון. ולא מאושק, ולא מגזל, ולא מגניבה. הקדוש ברוך הוא לא הרעב, והתרומה שאתה נותן לו זה לא לחמך שהוא זקוק. אבל המבחן הראשון שלך במקדש, זה האם אתה נותן, אני אומר את זה עכשיו לא במושג של גניבה ממונית, האם אתה נותן אותך, או שאתה נותן בלוף. אני רוצה להסביר את זה. כשאנחנו מדברים על גניבה, המושג הראשון שמצויר אצלנו הוא גניבת ממון. אבל צריך לדעת שכשמדברים על גניבה, אנחנו מדברים על שלוש גניבות. שלושה סוגי גניבות הלכתיים עומדים לפנינו כשאנחנו מדברים על גניבה. גניבה אחת היא גניבת נפשות. לא עלינו היום שומעים על זה. אדם שגונב בני אדם. יכול להיות שהחברה שלנו לוקה בזה. בגניבת בני אדם, בסחר, בגניבות. סוגיה גדולה שצפה מדבר בה. הגניבה השנייה היא גניבת ממון. ועליה נאמר בפרשת משפטים, כפל, ואם טבח או מחר, נכון? צא או שור, משלם ארבעה וחמישה, כל הדינים. צריך לזכור את הכלל. על גניבת נפשות משלמים בנפשות. מיטת בית דין. מן הסיבה הזאת טוען רש"י אגב שלא תגנוב בעשרת הדיברות, לא עוסק בגניבת ממון אלא בגניבת נפשות. כי הוא חלק מלא תרצח שזה מיטת בית דין, ולא תנאף שזה מיטת בית דין. זה לא רק ממוני. לכן גם לא תגנוב זה מיטת בית דין. ויש גניבה שלישית. היא פחות מוכרת, אבל היא לחלק גדול, אולי לרוב הראשונים, דאורייתא בדיוק כמו שתי הגניבות הראשונות. והיא גניבת דעת הבריות. גניבת דעת זה לא מושג מספרי המוסר נטו. והוא מושג הלכתי פרופר, שצריך להיכנס אליו הרבה מאוד. נגדיר אותו עוד שנייה. אני רוצה להתרכז בו. אין ספק שמבחינת האנישה, הסדר הוא גניבת נפשות, גניבת ממון, גניבת דעת. נכון? כי אם גנבתי נפשות, אני חייב מיטת בית דין, ואם גנבתי ממון, אני חייב כפל, או נמכר בגניבתו, או וכו' וכו' וכו'. ואם גנבתי את דעת הבריות, בדרך כלל אף אחד לא ידע מזה אפילו. אבל חז"ל ראו את זה בדיוק הפוך. חז"ל אמרו במקור 9, בתוספתא במסכת בבא קמא, שבעה גנבים הם. יש שם גרסה 4, 7, ומובאים שם גונב נפשות, חומס, גוזל, כל מיני דוגמאות. הראשון שבכולם. וכאן מופיעה התוספתא כפי שמופיעה אצלנו בגמרות, בדפוס המדויק יותר כתוב, הגדול שבכולם. הגדול שבכולם. הראשון שבכולם גונב דעת הבריות. וחז"ל מתחילים להביא דוגמאות לגונב דעת הבריות, שלא נראה אותה מהמקור הזה, אלא עוד שנייה מפסיקתו של הרמב״ם. אבל ברשותכם כן נקפוץ שורה אחת קדימה, ולא עוד, אלא שמעלין עליו על גונב דעת הבריות, שאילו היה יכול לגנוב דעת העליונה, גם כן היה גונב. מה שלא מעלים על גונב ממון. שכל הגונב דעת הבריות נקרא גנב. קודם כל, זה חידוש גדול. אני לא מכיר את זה בעולמות משפט אחרים, שלגנוב דעת נקרא גניבה. עוד רגע נראה הגדרות הלכתיות של זה ממש הלכתיות. שכל הגונב דעת הבריות נקרא גנב, שנאמר ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל. כשאבשלום מנסה לעשות את ההמלכה, הוא גונב את לבבם של אנשי ישראל. אגב, יש בראשונים מי שהקשה, אז סימן שזה נקרא גונב לב, אבל אולי זה לא נקרא לגנוב. והאמת היא שזה לא נכון. כי כשמסתכלים בפסוקים, יש פסוק ידוע בספר בראשית. אתם זוכרים מה אומר לבן ליעקב? ותגנוב אותי! לא נטשתני לנשק לבני ולבנותי, אני כל כך אוהב אתכם. רציתי לחבק, לנשק. אני הרי מומחה בזה מההתחלה כבר. ותגנוב אותי! זה רשי במקום אומר שם, ואין ברירה אלא לפרש כך. ותגנוב את דעתי. זה לא לגנוב לב. שאז תגיד, זה מטאפורה. זה לגנוב. אני לא יכול להיות שבתגנוב אותי זה לגנוב את לבן. יעקב אבינו היה אומר ללבן, מן הסתם, הדבר האחרון שהייתי רוצה לגנוב זה אותך. אני משחרר אותך מכל הגניבות. כל הרעיון היה שאני אגנב ממך ואתה תגנב לאן שאתה רוצה. ותגנוב אותי, זה אגב ביטוי מדהים, את ממוני זה לא אותי, אבל את דעתי זה אותי. זה דבר מופלא. לא גונבים אותי, שגונבים לי את כל הכסף שיש בעולם, חס וחלילה. אבל כשגונבים את דעתי, גנבו אותי. גדול שבכולם גונב דעת הבריות, ומעלים עליו שאילו היה יכול היה גונב דעת העליונה. נגיע, המשכן הוא דעת העליונה, עוד מעט נדבר. אתם יודעים מי גנב דעת העליונה, מאיפה בא הביטוי לגנוב דעת עליון? קין. כשהקדוש ברוך הוא בא אל קין ואומר לו, אי הבל אחיך, אומר לו קין, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי, נעשה כגונב דעת עליון. אני יודע, דעתי, עומק העניין הוא כמעט קשה להגיד את זה. מילא רצחת. אבל עכשיו אתה גונב דעת? חלילה מילא רצחת. לא במובן השטחי של המושג. אם לא תגנוב דעת עליון ואחרי זה דעת הבריות, יש לך סיכוי לעשות תשובה. אין לך סיכוי לתשובה לא בגלל שאתה רוצח. גם הרוצח השפל ביותר יכול לעשות תשובה. אין לך סיכוי לתשובה כי אתה גונב דעת. אם היית גונב ממון, היינו גומרים את זה עם כפל. אם לא היה לך כסף, היית הולך להיות עבד עברי ומתחנך. אם היית עונה לי, רצחתי, ומוריד את הראש עם האף שלך לשתי דקות, אפשר היה להמשיך לדבר איתך. אבל אמרת לי, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי. אתה גונב אותי. אני רוצה להבין רגע את המושג גניבת דעת הבריות. עוד פעם, זה מושג הלכתי שלעניות דעתי, וזה יהיה החידוש שננסה לברר ביחד, בכלל לא מדבר על דבר נפרד. אנחנו בעולם המודרני שלנו, וזאת טעות נוראית, מתחשק לנו לומר כך, או, שדבר, עכשיו הולכים לדבר על משהו מוסרי מאוד יפה. תכלס גניבה זה גניבה. הולכים לי את הארנק, זה גניבה. גונבים לדעתי, זה לא יפה. צריך להבין את המושג גניבה דעת הבריות כדי להבין את המושג גניבה. אז נבין לעניות דעתי את המקבילה שלא תיסה ולא תגנוב. אז נבין למה הקמת המקדש צריכה להיעשות ממך, ולא מהגזול. אבל נלך לאט. יורשה לי ללמוד פשוט את המושג של גניבה דעת הבריות, פשוט ברמב״ם, הלכה. מקור שבע. קשה לקרוא את זה כי זה כל כך פשוט. וזה כל כך בגוף ראשון יחיד קשה. אבל נקרא כי אולי זה יעזור. אומרים על המגיד מדובנה שפעם שאלו אותו איך יש לו כוח לנסוע מעיר לעיר, הוא היה הרי נוסע מעיר לעיר ואומר את הדרשות. הוא היה אומר, מספרים את זה על רבי סלואי סלנטר, מספרים את זה על המגיד מדובנה. צהר אומר שהוא נוסע מעיר לעיר, והוא מוכן להגיע לעיר האחרונה בעולם. הוא לא יודע אם הוא יוכל להשפיע על כל מי שנמצא. מצידו הוא מוכן אפילו אם הוא ישפיע רק על אדם אחד שיושב שם. ולא אכפת לו גם אם האדם הזה שהוא ישפיע עליו יהיה הוא. אני נסוע עד הקצה השני גם אם ישפיע רק עליך. אז אני חושב שהסוגיה שגניבה דעת הבריות זה בסיסה. אסור לאדם, אומר הרמב״ם, דברים פשוטים כל כך, הלכות דעות, להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי. ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו. והעניין שבלב הוא הדבר שבפה. ואסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעת הנוכרי. ודאי שבגניבת ממון. עכשיו גניבת דעת הבריות. כל אחד יכול להיזכר בבדיחות של היהודים על כמה גונבים דעת ה... זה בצד לשים, בבוידים, כי זה יפריע לרמב״ם. ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הגוי. כיצד? כאן בגרסה מופיע נוכרי, בגרסה של הרב קפח גוי. לא ימכור לגוי בשר נבלה במקום בשר שחוטה. מותר לגוי לאכול בשר נבלה, אין שום איסור. אבל הוא ראה בשלט שכתוב שכאן זה שחוטות. ולא מנעל של מתה במקום מנעל של שחוטה. ברגל. עכשיו העיקר. ולא יסרהב בחברו שיוכל אצלו, והוא יודע שאינו אוכל. מכירים את השיטה? למה לא תבוא תאכל? ואמרו לו שכדאי להציע כי הוא בדיאטה עכשיו. זה מצוין, באמת, אתה לא יודע, היום ואנחנו פותחים את היחד, נפתח שולחן. ולא ירבה לו בתקרובת, והוא יודע שאינו מקבל. אפשר להציע כיבוד מאוד 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 יפה. עם הכל. ולשים שם בעיקר את מה שאתה יודע שהוא לא אוכל, כי היום הוא צם. או... עכשיו, מה בעצם הבעיה? מה הוא עשה? הוא עשה משהו רע? נמשיך אולי את הדוגמאות הבאות. ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן, כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח. מדובר פה במוכר יין. עכשיו, הוא באמת יפתח את החבית הזאת, אם לא עכשיו הוא יפתח אותה בעוד שעתיים. עכשיו הגיע החבר הזה, אז כשהוא פותח, הוא אומר, וואי, טוב שבאת בדיוק בשבילך, בוא נפתח נשתה כוסים. מה הוא עשה? זה יותר גרוע מגונב ממון וגונב נבשות. ראית, ודאי לא באנישה המעשית. מה קרה? זה אסור גם לגוי. זה לא משנה בכלל יהודי או גוי. עוד רגע ננתח למה. אין שום הבדל. וכן כל כיוצא בו. אגב, מה זה פרסום? שיווק. ואפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור. זה אגב הרבה יותר חמור מגניבת ממון, כי גניבת ממון זה רק משווה פרוטה ומעלה. אבל פחות משווה פרוטה, זה לא מצווה, זה שונה ממה שחושבים, זה גם לא מותר, זה רק פטור. אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והבות. ובלי הפסקה תרשו לי לקרוא את דברי הרמב״ם במקור 8. זהו רמב״ם מפירוש המשניות למסכת כלים, שם המשנה מדברת על בעיה הלכתית מעניינת. אדם שיש לו מטבע, מן הסתם כולם מכירים את זה, והמטבע הפכה להיות כבר מטבע שלא משתמשים בה. ב-30 השנים האחרונות יש שקל חדש. הוא הרבה זמן חדש. מי שיש לו שקל ישן, גם חדש הוא ישן אחרי שהוא, אבל נניח ישן ממש. יש דין בהלכה כמה זמן מותר לו להחזיק מטבע ישנה, או מה שנקרא מטבע שנפגמה, שמה יבוא להטעות בזה. יש ברור שאם אני מחזיק שילינג אנגלי, אף אחד לא יבקש ממני אותו, ואני גם לא אתי אותו לאף אחד. אף אחד לא ייקח. נוי. תוך כדי הדיון הזה כתוב כך. אני קורא ישר את פירוש המשנה לרמב״ם, כי אותנו מעניין עכשיו דברי הרמב״ם על גניבת דעת הבריות. שמו מה זה. אינו מותר לאדם שיקיים דינר או מאה, יחסר ממנו השטות. בתרגום של הרב קפח זה יותר טוב כאן, זה כמו שמופיע בתרגום הרגיל. אלא שיחתוך אותו, כל שכן שלא... אלא שיחתוך אותו זו ההלכה. כלומר, אם יש לו דינר שההפרש הוא ברמה של שישית מהסכום, לא ניכנס עכשיו להגדרה ההלכתית, צריך לפגום את הדינר הזה, לחתוך אותו ולזרוק אותו לפח. כדי לא לבוא להטעות. בסדר? זה המשמעות של ההלכה. עכשיו הוא מגיע לעיקר. כל שכן, פתאום הרמב״ם יוצא מגדרו ואומר פה כמה דברים חדשים. שלא ישתמש בה בדינר או במאה הזאת, או יתאה בה את הגוי. כתוב פה עובד כוכבים, זה גוי. וזה אשר ידמו המון האנשים, וקצת מהיחידים, שזאת ההטעיה מותרת עם הגוי. שומעים? זה שידמו המון האנשים וקצת היחידים. היחידים זה גם חלק מהיחידים, היהודים. שזאת ההטעיה שמותר לגנוב דעת הגוי, היא טעות ודעת בלתי אמיתית. אמר השם יתברך בדין קניינו במוכר עצמו לעובד כוכבים או לעבודת כוכבים עצמה, וחישב אם קונהו. אמרו רבותינו זל, יכול יגלום עליו, כשהוא עושה את החשבון, יגלום זה מה שקוראים היום בתלוש, גילום. לגלם את המשכורת, עוד מעט נראה את זה. תלמוד לומר וחישב ידקדק עמו בחשבון. בעניין יגלום יערים עליו ויתאהו. אסור להערים ולהטעות. ואמרו, אם כך דיברה התורה בעובד כוכבים שתחת ידך, הרי מדובר פה בעבד כנעני שיש תחתך. קל וחומר בעובד כוכבים, בגרסה הרגילה שלנו בגוי, שאינו תחת ידך. וממשיכים. אם החמירה התורה על גזילו של גוי, קל וחומר על גזילו של ישראל. וכן אינו מותר הבידוי והתחבולה ומיני הרמאות והעונאות והעקיפים על הגוי. אמרו אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של גוי. תגידו נו, אולי למה כל זה אסור? בגלל חילול השם. לא. עוד מעט נראה למה. כי הרי מה המשפט הבא? וכל שכן בדבר שיכול לבוא לידי חילול השם. זאת אומרת שמה שאמרנו עד עכשיו, זה גם לא קשור בכלל לחילול השם. למה כל זה אסור? זה משפט מדהים ברמב״ם. שזהו חטא גדול, והגעה לאדם תכונות רעות. שמענו? זה הורס אותך. זה בכלל לא שייך עכשיו לתוצאות של זה. זה שייך למה שקורה לך עם זה. יכול להיות שיש כל מיני סיטואציות כלכליות, חברתיות, שהופכות משהו לכאילו הוא מותר ויתאו בו ההמון ואפילו היחידים, ויכול להיות שיש בעיה כזאת או אחרת, אני לא יודע. בואו נדבר על התוצאות המוסריות שיוצרות מזה. התוצאות הן הגעת תכונות רעות לאדם. ואלו הרעות כולן אשר באר השם יתברך, שהוא יתאב אותם ויתאב אותם. אמר כי תואבת השם אלוקיך כל עושה אלה, כל עושה אבי. זה רמב"ם מדהים. אני רוצה לטעון שגניבה דעת הבריות, כשהרמב"ם מביא את הדוגמאות, הוא לא מתכוון רק להציע כיבוד על השולחן. הוא מתכוון להרבה יותר מזה. מה היא גניבה דעת הבריות? גניבה דעת הבריות היא לתת לך את התחושה שאתה מעניין אותי. ובעצם אני מעניין אותי. לזה קוראים לגנוב אותי. האינטרס שמעניין אותי הוא אני. אתה חסר ישות ברגע שאני נותן לך תקרובת והופך אותך למודה על מה שבכלל לא קיבלת. בעצם ניצלתי אותך כדי לקדם אותי. לכן זה גנבתי אותך. לתת תקרובת שאדם לא יכול לאכול. זה לא רק להציע כיבוד על השולחן שמישהו לא אוכל. אני חשבתי לעצמי בימים האחרונים, שאני עסוק ברמב"ם הזה מאוד, האם זה לא מה שקורה לאדם ש... חשבתי מהעולם שלי, הפרטי. יושב עם קבוצה של תלמידים, הוא מעביר שיעור מאוד למדני ומפולפל, והוא יודע שמה שהיושבים לפניו צריכים עכשיו זה אוכל מסוג אחר קצת. אבל אם הוא לא יעביר את זה מפולפל מספיק, לא יגידו שהוא למדן. זה לא בשביל עצמו, זה לשם שמיים. זה לא כדי שיגידו שהוא למדן. ויגידו שפה מסתובבים למדנים גדולים. האם זה לא לגנוב אותו? זאת אומרת, לא נתתי לך בכלל את האוכל שמתאים לך, או בתוך האוכל שמתאים לך, בלבלתי אותך קצת עם שתי תוספות כאלה כדי שידעו שאני למדן. אמרתי לכם פעם, שלפעמים בישיבות יש לי הרגשה שההגדרה לשיעור חזק זה כשהוא כל כך חזק, אי אפשר להבין. זה סימן של שטארק. לא שטארק. זה ממש שטארק. אני מכיר חבר'ה שלא יודעים לקרוא מילה בפסוק, אבל כבר יודעים את המילה שטארק עם הניגון. זה שטארק, עדת גנבים, שמסכנים בינם לבין עצמם, על גניבת דעת הבריות משותפת. האם זה לא קיים בכל? יסרהב בחברו לאכול והוא יודע שאינו אוכל? פותח חבית, והוא צריך לפותחה, ואומר שלכבודו פתח. נמצא במקום שאולי מקדם את מעמדו השיווקי, אבל לא את עבודת השם שלו. וזה חשוב לקדם את מעמדו השיווקי, כי זה לשם שמיים. הכל לשם שמיים. אתם מבינים את הפשט שגונב דעת הבריות הוא קרוב מאוד ללגנוב דעת עליונה? אתם יודעים מה? אני כמעט שואל למה זה בעצם לא אותו דבר. זה פחד. אין שום קרבה בין גונב ממון לגונב דעת העליונה. הוא יכול להגיע מזה. כי רעיון הגניבה הוא כולו אותו רעיון. אתה לא קיים. אני קיים. בעונש, הכי חמור זה אם אתה לוקח לי את הנפש, כי אני לא קיים. אחר כך אם אתה לוקח לי את הממון, כי אני לא קיים. אבל במהות, הכי חמור זה אם אתה מפרסם לי מוצר ואתה משקר כדי שאני אחשוב שזה לבן ואתה בעצם עשית את זה שחור. כי אני מבחינתך עוד קליינט ששווה 10 גרוש במאזן השנתי שאתה צריך להוציא. הרי אתה לא עשיר כי אתה עשיר. דיברנו פעם על איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אתה עשיר, כי מסביבך יש הרבה עניים. וכדי להמשיך להיות עשיר, אתה זקוק לפתח הרבה אנשים עניים מסביבך. לא נעים להגיד כך. כי כמה שיהיו פחות עניים מסביבך, אתה תהיה פחות עשיר. קוראים לזה אחרת. אתה הנושא. ואתה גונב אותי. גם אם נניח כדעת חלק מהאחרונים, אולי גם הראשונים, יש בזה דיון, גם אם נניח כדעת חלק מכותבי ההלכה שגניבה דעת הבריות היא דרבנן, בניגוד להיטבה, גם אם נניח כדעה כזאת, קיימת, אבך, שדעת, שגניבה דעת הבריות היא דרבנן, זה בכלל לא משנה, המהות היא אותה מהות. אגב, רבי עובדיה ספורנו בהגיעו ללא תגנוב כבר בעשרת הדיברות, רב עובדיה ספורנו ידע שלא תגנוב של 10 הדיברות מדבר בגונב נפשות. הוא ידע. שימו לב איך הוא כותב על לא תגנוב, מקור 2. והוא לוקח את זה כמעט מילה במילה מהאבן עזרא. הראשון. לא תגנוב, כותב הספורנו בכלל גניבה, גניבת נפשות, וגניבת ממון, וגניבת דעת הבריות. אף על פי שעיקר העזרה פה היא על גניבת נפשות. דבר הלמד מעניינו, כמו שלמדו, זכרם לברכה וכו'. אבל המושג גניבה. אני חוזר למשפט הראשון שפתחנו בו, אתם זוכרים את האיזון של 10 הדיברות. לא תרצח, זה חוסר הבנה שאני, שמולך, נבראתי בצלם אלוקים. לא תנאף, זה חוסר נאמנות למקור, כמו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תגנוב זה לא תיסה. מה הקשר? לא תיסה את שם השם אלוקיך לשווא, זה שני דברים, אומר הרמב״ם. א', לא להישבע בשם השם לשקר, או להישבע לשווא בשם השם. ב', סתם לא לשאת שם שמיים לבטלה. מה עשית כשנשאת שם שמיים לבטלה? כלום. שום דבר. לא חיללת שבת, ולא עבדת עבודה זרה. מה עשית? השתמשת בשם שלו בשבילך. עכשיו אתם יודעים למה לא תיסע ולא תגנוב זה אותו דבר. האמצע של 10 הדיברות. מדבר על האדם שתופס את כל הנפח, ולכן אין זולת, ולכן אין השם, ולכן אין אדם. כי כדי שהוא יהיה הוא, הוא צריך לגנוב אותי. חז"ל אומרים שכשאמר הקדוש ברוך הוא כל דיברה ודיברה שיצאה מפיו, נזדעזע העולם. וכשהגיע ללא תיסה, נרעש העולם טק על טק. כי לא תיסה זה לא מדיד. לא תיסה זה איך אתה האדם, בנפח שלך, מבטל את כל מה שיש מסביבך. ומה זה בא לידי ביטוי? לא במילים רחוקות. והאם אתה פרסומי על חשבוני, או אתה מעביר לי את האמת שלך? אני רוצה לסיים במשכן. שם פתחנו. קחו מאיתכם תרומה. ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. קחו מאיתכם תרומה. המקדש הוא הבסיס של הטהרה והקדושה של הכל בעולם, ובלבד שזה בא ממך. זה יכול להיות רק מחצית השקל, אבל ממך. אם זה לא בא ממך, המקדש הוא הדבר המסוכן ביותר בעולם. כי אתה יכול להפוך את המקדש לאלה שהיו אומרים, היכל השם, היכל השם הם. זה מרגיע שיש איזה מקדש באזור. זה טוב. כמה קילו מקדש. עם איזה ארון קצת. ועוד כל מיני דברים. והתעטפות באצטלה של מקדש. הבסיס להקמת המשכן כולו. הבסיס לכל המציאות שיש בעולם, שכינה ששורה במקום, ובידיעה כמה זה מסוכן אם זה יבוא מתוך גניבה, במובן העמוק של המילה גניבה. תופסים עכשיו את המושג גניבה. לא הגניבה הממונית. אל תגנוב אותי. אני לא צריך את מחצית השקל שלך. אתה צריך את מחצית השקל שלך. קחו מאיתכם תרומה. אני רוצה לסיים במקור 10, ובזה לעמוד. אמר רבי שמעון בר יוחאי. נתאים רבי שמעון בר יוחאי לחבר את פרשיות התורה והמשפטים והמשכן ביחד. שלושה כתרים הם. את החלק הראשון כולם מכירים, אבל תשמעו את הסיום שלו. שלושה כתרים הם. כתר מלכות, כתר כהונה, וכתר תורה. כתר מלכות בא לידי ביטוי במשכן, זה השולחן. נכתיב בו זר זהב סביב. כמו כתר, זר זהב סביב. והשולחן מעיד תמיד על העושר. מלכות. כתר כהונה זה המזבח. ודאי, נכון, המזבח, ההקרבה. וכתיב בו זר זהב סביב. וכתר תורה זה הארון. וכתיב בו זר זהב. שלושה כתרים. ובכל אחד נאמר זר. עכשיו העיקר. למה נכתבים זר ונקראים זר? בעברית אחרת, המילה זר שמתארת את הכתר היא בדיוק המילה זר שמתארת את הניכור, את השקר. למה נכתבים זר ונקראים זר? אלא לומר לך, אם אדם זוכה, נעשים לו זר. ואם לאו, זר. זה דבר מדהים. כמה צריך לזכות שיהיה כתר המלכות זר ולא מלכות נוסח פרעו שגונב דעת נתיניו ועבדיו וכאילו לוקח אותם למלחמת חורמה, שמה שמעניין אותו הוא דבר אחד, שאני אמשיך להיות המלך, ואתם בעצם משמשים את זה. כמה קשה, אבל כמה אסור לשכוח שכשמדברים על כהונה, אנחנו לא שוכחים גם את הכהנים תמורת הכסף של הבית השני, להבדיל מכהנינו הקדושים והטהורים. כמה קל להפליח, להחליף בין זר לזר. ובהמשך אותו מדרש, בשתי השורות שלא מופיעות פה כתוב, וכתר תורה עולה על כולם. ואני רוצה לומר, גם חלילה הקלות להחליף זר של תורה בזר. עולה וקשה מכולם. לא תגנוב. עובר לגנב שהולך ונמכר לעבד עברי, וצריך לעבור תהליך שלם עד שהוא ירצה כבר סוף סוף לצאת לחופשי ולחזור לעבוד את השם. לכן כל כך קשה לו לצאת לחופשי, כי הוא התרגל לגנוב. הוא התרגל, הוא כבר מכור ללגנוב את דעת כולם. הוא כבר לא רוצה את החופש האמיתי של עצמו. ומשם הוא מגיע לדרישה, לתביעה, לציפייה מכולנו, לעשות מקדש מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, ולא מהגנוב, ולא מהגזל, ולא מהעושק. ערב טוב ומבורך לכולם.